שלום דנית.
שלום רותם. וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של מדברים סייבר.
והשבוע יש לנו פרק עם מישהי מאוד מעניינת, אני חייב לציין.
זה הולך להיות פרק מאוד מיוחד. אנחנו פוגשים היום את רונית גינדס, שהייתה סיסו של מגדל, והיום עושה המון דברים מעניינים ומרתקים, ואנחנו מחכים לשמוע. אבל אני חייבת להגיד שתי מילים על רונית לפני שאנחנו פוגשים אותה. וזה של רונית יש נקודת מבט מאוד מאוד מיוחדת. היא אמנם מסתכלת על הדברים כסיסו.
אמרת מיוחדת, אני חייב להגיד, אמרת מיוחדת.
מעניינת.
טוב, תמשיכי.
זה חייב להיות, כל הפרקים שלנו מאוד מיוחדים ומעניינים. היא מסתכלת על הדברים כסיסו, והיא מאוד 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 קפדנית. יש לנו שיחות, באמת, רותם, אתה היית מאבד את השפיות, אם היית מבין לאיזה רמות של דייקנות אנחנו יכולות להגיע בשיחות שלנו.
אני מבין את זה לגמרי, מבין את זה לגמרי, מקבל.
היא גם מאוד מאוד פרקטית, ואני מאוד מאוד מחכה לפרק הזה ולשמוע אותה, ובואו נקבל אותה.
שלום רונית.
שלום רותם, שלום דנית.
אז רונית, בואי תציגי את עצמך, מי את, מה את, מה עברת בחיים, שאני בטוח שיהיה לך חיים ממש מעניינים, לפי הכירותי לפחות. אז בואי תתני לנו קצת מהטובין הזה.
רונית גינדס, אפשר להגיד אימא לשלושה טכנולוגים. את רוב הקריירה שלי עשיתי בתחום הפיתוח, אחרי קורס טכנו בממרם, פיתוח קוד, ואחר כך ניהול פיתוח. מהצבא עברתי לשירותי הביטחון, והמשכתי בפיתוח, ואז פרשתי. האמת היא שפרשתי בגלל איזשהו אירוע רפואי, אבל די בשמחה. חשבתי שזהו, איכשהו התגלגלתי לעולם של הבטחת מידע בחברת מגדל.
הגעת בעצם ישר לחברת מגדל?
כן, הגעתי בעצם לעזור באיזשהו פרויקט שהיה אמור להימשך גג חצי שנה ב-40% משרה.
וכמה זמן הזמני הזה החזיק?
זהו, בפועל זה לא היה 40% משרה, זה ממש לא היה חצי שנה. את הפרויקט עצמו סיימתי אחרי חצי שנה, ואז נשארתי. אז בעצם הייתי הגורם המתווך בין החטיבה הטכנולוגית, או בעיקר תשתיות, לבין תחום הבטחת מידע וסייבר במגדל, וזהו, ובסוף התגלגלתי לתפקיד הסיסו, שאין לי מושג איך זה כל כך קרה, אבל זה קרה.
כמה זמן היית סיסו במגדל?
אם מסתכלים על כל התקופה, זה משהו כמו 3.5 שנים, אולי קצת פחות.
עשית איזשהו קורס או הסמכה בתפקיד הזה?
כן, עשיתי את הסיסם. אתם רוצים שאני אגיד את דעתי הכנה על הסמכות?
ניתן לך את מקומה מאוד מעט.
אוקיי. עשיתי קורס, אם כבר מדברים על הסמכה טובה, עשיתי קורס ניהול סיכונים. ועשיתי גם את ההסמכה של הסיסם. בסדר. חלק תרם לי יותר, חלק פחות.
ומאז שעזבת את מגדל, מה את עושה היום? תספרי לנו.
כשעזבתי את מגדל לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. והתחלתי כאילו לעזור, כלומר התקשרו אליי, שאלו אותי שאלות, עניתי, מאוד נהניתי לעזור לסטארט-אפים שהתקשרו אליי, לא היה לי מושג כל כך מאיפה הגיעו אליי, אבל התקשרו ועניתי, וזה התגלגל לחלק מהסטארט-אפים לפגישות, עם חלק מהסטארט-אפים התחלתי להיפגש, ומאוד נהניתי מהעולם הזה, זה עולם שונה מכל מה שעשיתי עד היום, הרגשתי שבעולם הזה אני תורמת ונתרמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. התאהבתי.
היום את מוצאת את עצמך מלווה סטארט-אפים, אבל אני יודעת שאת גם עדיין מתווכת את תפקיד הסיסו לארגונים גם.
נכון, נכון.
למה צריך את זה? מה לא ברור בסיסו שצריך לתווך אותו למחלקת הפיתוח או לשיווק או לכוח אדם? מה לא ברור בסיסו? חוץ מזה שיש לנו פודקאסט שלם כדי להסביר את זה, אבל את יכולה לתת לנו כמה נקודות?
האמת היא שזה מאוד מצחיק, משום שתפקיד הסיסו הוא מאוד מוגדר. אבל אין ארגון שסיסו בו עושה אותו דבר כמו שעושה סיסו במקום אחר. כי ה-DNA...
מה הגדרה?
נכון, נכון. האמת היא שזה, כאילו, זה פעם ראשונה שאני חושבת ואומרת את זה, אבל ההגדרות שיש לתפקיד האינטרפרטציה שלהם היא קשורה מאוד ב-DNA של הארגון, במעמד של הסיסו בארגון, בתקציב, בכלים שעומדים לרשותו, בהמון המון המון דברים, אבל בעיקר גם בסיסו עצמו. הרקע שלו, האג'נדה שלו, בגלל השונות הזו אי אפשר להגדיר איזה דמות אחת של סיסו, כל אחד לוקח את זה ממש לכיוון אחר, וצריך סוג של תיווך, חד משמעית, זה קשה.
תני לנו שתי נקודות שאת מתארת בהם סיסו, כשאת רוצה לתווך אותו לעובדים בארגון. יש לך איזה דוגמה, נגיד, הסיסו הוא הסופר הירו של הארגון, כי הוא מגן בגופו על הארגון מפני מתקפות.
ממש לא, לא.
או נגיד, סיסו יודע הכל, והוא צריך להיות מעורב בכל תהליך, ואל תקבלו שום החלטה בלי שהוא מאשר אותה. כאלה, יש לך?
שניים. אז קודם כל, הראשון שישר עולה לי לראש זה שסיסו הוא כתובת. סיסו הוא כתובת. לכל דבר, כל דבר שקורה, שהוא חריג נניח בארגון, ששמים לב, שחריג או בעייתי בחיים האישיים. לי היה מאוד חשוב להדגיש את זה, שאגב זה לא רק סיסו, זה גם כל מה שעומד מאחוריו, זה אופרציה שלמה, זה תחום, זה הרבה אנשים, או אנשים שהוא מפעיל. אבל היה לי מאוד חשוב להסביר לאנשים שאני כתובת בשבילם, גם אם לדוגמה הם מקבלים בבית איזשהו סקסטורשן, או חברים שלהם נקלעים לאיזושהי מצוקה, כי בכל זאת הידע והכלים שיש לי אולי יקדמו אותם קצת יותר מהר ולכיוון הנכון, ממה שהם היו פועלים בו בצורה עצמונית, מה שנקרא. אבל סיסו לדעתי הוא צריך להיות כתובת קודם כל, בכל הממדים, לכל נושא הבטחת המידע. ואני נורא שמחתי כשהתקשרו אליי, ואגב מתקשרים אליי עד היום, כשהתקשרו אליי ואמרו לי קיבלנו מכתב כזה ורנסום כזה, ואני מאוד שמחה שמתקשרים אליי, אני רואה בזה ממש סוג של שליחות.
חייב להגיד שברוב המקומות שאני מכיר, שהסיסו מצליח להגיע לרמת אמון גדולה עם העובדים, שבו הם מצליחים לפנות אליו גם הדברים שקורים בבית, זה אומר שהסיסו עושה את העבודה שלו בצורה הנכונה ואמיתית, כי סיסו בדבר הבסיסי שהוא עושה בארגון, הוא צריך להשליט אמון. אמון בין האנשים לבין הארגון, אמון בין האנשים לבין המערכות, וזה פונקציה מאוד מאוד משמעותית שהרבה מאוד מהסיסויים לא מצליחים להגיע אליו. נכון, כי הם טכנולוגיים אבל מדי, כי קשה להם לתקשר, אז זה באמת חדשות טובות, שיש אנשים כאלה שמצליחים לעשות זה ורואים את זה בתור שליחות.
קודם כל זה ממש שליחות. אגב, לא רק כלומר, נניח היום אני עושה הרצאה על סייבר, בסוף כל הרצאה אני אומרת לאנשים, קחו את הטלפון שלי ותתקשרו. תקשיבו, המרחק בין אירוע פרטי כזה, שיכול להיות סתם איזה מכתב ששלח רובוט, לבין דרמה משפחתית, באיזה אתרי פורנו אתה כבר מסתובב שקיבלת את המסמך הזה בדיוק. בסדר? זה חווה הזמן. אז מכניסים אותם לפרופורציות וזה ממש ממש כיף.
רציתי רק להגיד שאני חושבת שכשאנחנו נמצאים בקבוצה הזאת של אנשי המקצוע, אני חושבת שהרבה מאיתנו מרגישים כקו לפניות כאלה. גם אותי מאוד מרגש לקבל שיחות כאלה או פניות כאלה של אנשים שבאמת המצוקה שלהם היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יודעים לתת תשובות די קצרות ולהכניס את הדברים קצת לפרופורציה, אז אני שמחה לשמוע שזו קהילה מתרחבת. כן, ועכשיו הדבר השני.
הדבר השני, אני חושבת שסיסו שלא מכיר את הארגון, לא מכיר את התהליכים העסקיים בו, ולא מכיר את הדאטה בארגון, יש לו איזושהי בעיה. אני חושבת שסיסו צריך להיות ממש מעורב בביזנס עצמו, ולהכיר את הדאטה לא רק ברמת ההגדרות של הגנת הפרטיות, מה זה דאטה מידע רגיש, ומה זה מידע עסקי רגיש, אלא ממש להבין מי משתמש במידע, לאן נשלח המידע, קורלציות של מידע אם הן הופכות את המידע לעוד יותר רגיש, איך הוא משתמש במידע, איזה גורמים חיצוניים מעורבים. סיסו חייב להכיר את הארגון, חייב להכיר את התהליכים, חייב להכיר את הרגולציות שחלות על הארגון, את השותפים של הארגון, הלקוחות של הארגון.
וכשאת מסבירה את זה לעובדים אחרים, כשאת מופיעה בפני מחלקת שיווק או מחלקת כוח אדם, איך את מסבירה להם את זה שאלה הדברים שהסיסו צריך לדעת?
אז טוב, שיווק, שיווק אני גם יכולה לענות, אבל בואו ניקח רגע את התהליכים, משאבי אנוש, בסדר? עובד נקלט. על איזה דברים הוא צריך לחתום? הוא חותם על כל מיני הסכמות, אנחנו לדוגמה מנטרים מיילים, אנחנו מנטרים תיקיות, בסדר? על כל הדברים האלה הוא חותם, והוא צריך להבין גם, כלומר מאוד חשוב גם שהוא יבין על מה הוא חותם. עובד, עובר ממקום למקום, עובר תפקיד. כל הנושא של ההרשאות, על מה הוא היה אמון עד עכשיו, למה הוא היה חשוף ולמה הוא צריך להיות חשוף בתפקיד החדש. בסדר? צריך לנהל את זה. ועובד שעוזב, זה אחד האיומים הכי גדולים. עובדים שעוזבים, במיוחד עובדים שעוזבים ממורמרים, זה סוג של איום על החברה. אז סיסו חייב להיות מעורב בתהליכים האלה. בשיווק, אז עוד פעם, אם נלך לצד של הגנת הפרטיות, אז צריך, אסור להשתמש בשיווק בלי שיש הסכמות והן כתובות בהגדרות המאגר ובמטרות המאגר. שיווק גם צריך להיות ערים, שיווק מאוד אוהבים לדוגמה טכנולוגיות מאוד מתקדמות של איתור אוכלוסיות, ובדרך כלל יש להם גישה לדאטה, וצריך לראות שהגישה הזו היא גישה מבוקרת ומנוהלת, ומי נחשף אליה. אז כן, אז עברתי חטיבה חטיבה, והסברתי דגשים שקשורים לאותה חטיבה, אבל גם דגשים כלליים, כלומר לא רק זה. ההרצאה שלי על סייבר או אבטחת מידע היא לא ההרצאה הסטנדרטית. אני משתדלת מאוד להראות אירועים שדומים למסרים שאני רוצה להעביר. בסדר? לדוגמה, אם אני רוצה להראות את האיום המדינתי היום על העולם הפשוט האזרחי שלנו, אז אני יכולה לתת דוגמאות של מתקפות אזרחיות, אבל שהתחילו במתקפות מדינתיות, פשוט נחשפו, נחשפו ושוכפלו, ונחשב בשימוש אזרחי לחלוטין, של רובוטים או של ילדים בני 16 שמשרים להם.
אפשר גם לקחת את העניין הזה של אפילו השנה מה שקרה עם קולוניאל פייפליין, שזה בדיוק הקונספט הזה של עובד שעזב את החברה, הוא לא היה ממורמר בקטע הזה, זה לא היה אישו של מרמור, אבל פשוט לא היה תהליך אמיתי של סגירה של חשבונות, והחשבון הזה באמת נמכר ברשת האפלה, ובגלל זה ככה בעצם הצליחו להיכנס לארגון. אבל בוא נשאל תכלס את הדברים האמיתיים, כי המון פעמים אני מגיע לדיונים שמדברים על זה שהסיסו הוא זה שצריך להיות האחראי על התהליכים ועל הדברים. אני דווקא מגיע ממקום האחר שבא ואומר שסיסו לא אמור להיות אחראי על התהליכים האלה, הוא אמור להיות המנצח מלמעלה שאומר אני חייב שיהיה תהליך כזה. אני יכול לעזור לכם לארגן את התהליך, אני יכול לעזור לכם איך לבנות אותו, אבל לאו דווקא תמיד הסיסו צריך להיות בכל התהליכים האלה, וחייב לדעת ולהבין את כל ההשלכות וכל הדברים האלה ברמת כל אחד והתהליכים האלה.
אז רגע, אז קודם כל, סיסו ממש לא אמור להיות אחראי על התהליכים האלה. ממש לא. אבל הוא אמור להיות מעורב, ומעורב כמה שיותר. עכשיו, נניח בארגונים גדולים, כמובן שאי אפשר להיות אחראי על כל התהליכים שמתקיימים בארגון. אז סיסו צריך לדעת לבחור איפה נקודות החולשה של הארגון, איפה הסיכונים. זה הדבר הנוסף שרציתי להגיד, זה שבעצם העולם הזה הוא עולם שמתחיל ונגמר בניהול סיכונים. לבחור את התהליכים שהוא רוצה להיות מעורב בהם, לתת את הדגשים של המעורבות שלו, לשכנע שבאמת חשוב שהוא יהיה מעורב. חשוב שהוא יהיה מעורב גם בשביל האנשים שהם חלק מהתהליך, וגם בשביל הארגון עצמו. אין פה דברים שהם סתם לצורך, בסדר? סיסו לא משועמם. סיסו אף פעם לא יהיה משועמם. אז צריך פשוט לבחור את התהליכים ולהיות מעורבים בהם כמה שיותר, וכן, ולעשות את הבקרות שהן באמת בקרות חשובות, כדי לראות שהמעורבות היא גם אפקטיבית.
איזה בקרות את יכולה להמליץ, למשל, כשראית שעובדות ממש ממש טוב, במצבים כאלה?
אני מאמינה במיקום. אז, ואני חושבת שבקרה שהיא לא ממוקנת, כמעט אין לה סיכוי. אז אני לא אגיד, בואו תתנדבו להודיע לי כשעובד עוזב. אבל אני כן אסבירה להם שעובד עוזב הוא סוג של איום, וצריך לקבל עליו את כל האינפורמציה מבחינת ההרשאות שלו והמידעים שאליהם הוא חשוף. אז אני לדוגמה מקבלת התראה על זה שעובד עוזב, בסדר? ולפי המיקום שלו במבנה הארגוני, לפי התפקיד שלו, לפי המערכות שהוא נחשף אליהן והמידע שהוא נחשף אליו, עושים ניתור על הפעולות שלו. זה דוגמה לבקרות ממוקנות בתהליך של עזיבה. אבל נניח אני מגיעה לאיזושהי חטיבת השקעות. חטיבה מאוד מסווגת. בסדר, הבחינה של השקעה, החלטה אם להשקיע או לא להשקיע, אלה נתונים עסקיים מאוד מאוד מסווגים. אז אמרתי להם, תקשיבו, הנתונים האלה הם נתונים מאוד מאוד, הם אגב הציגו את זה שזה נתונים מאוד מאוד חשובים ורגישים. אמרתי לו, אוקיי, בואו תגידו לי איפה הנתונים האלה נמצאים, ואני אנטר את הגישה לתיקיות האלה. ואם אני אראה שמישהו שהוא מחוץ לחטיבת השקעות ניגש לתיקיות האלה, תחליטו מה אתם רוצים, שתהיה חסימה, שתהיה לכם התראה, שאני אקבל על זה התראה, אוקיי? זה בעיניי הבטחת מידע בארגון. כלומר, ההגדרה של מה באמת חשוב ורגיש, גם בהיבט של החטיבות עצמן, האנשים עצמם, וכמה שיותר למקן.
לפני שאנחנו עוברים לשלב השאלה הזה, צפרי לי, בתוך כל העולם הזה של הבטחת המידע והסיסו, את מה את הכי אוהבת? במה את הכי אוהבת להתעסק?
את מה אני הכי אוהבת, או במה אני הכי אוהבת להתעסק? רגע. מה אני הכי אוהבת בעולם הזה, זה שהוא אינסופי. כל יום שעובר, לומדים כאילו, כל שעה לומדים, זה פשוט לא יאומן. האושר של תחשבו שבטכנולוגיות יש כל כך הרבה תחומים. יש פיתוח בטכנולוגיות, בהרבה מאוד טכנולוגיות. יש את כל העולם של המובייל, יש את כל העולם של התשתיות. עולם עצום, וסיסו בעצם צריך להכיר או להבין את העולמות האלה וגם את ההגנה עליהם. עכשיו, כל מי שנמצא בקבוצות וואטסאפ ובטוויטר כל הרשתות החברתיות שמספקות לנו אינפורמציה, מקלבל בערך 3 הודעות לשנייה מאיפשהו. כל אחת מהן זה מרתק, זה עולם מרתק מבפני עצמה, ומכל אחת מהן לומדים, צריך לבחון את ההשלכות שיש לארגון שלך. כלומר, אתה 24/7, וזה ליטרלי 24/7, אתה כולך מיינדד לכל השינויים ולכל החידושים ולכל הדברים שלא ידעת. אתה שומע קולגות שמספרים על דברים או נותנים פתרונות שהם נתנו, ואתה אומר, חבל הזמן, איזה פתרונות מדהימים, אני רצה ליישם. אז זה מה שאני הכי אוהבת, כאילו העולם הזה הוא עולם אינסופי, מרתק, פשוט מרתק. וזה גם מרתק לראות שיש אירועים לאחרים ולא לך. זה אחד אני חייבת להודות בזה. אבל מה שאני הכי אוהבת לעשות, ואת זה תמיד הכי אהבתי לעשות, זה לנהל אנשים. ובסייבר זה אפילו עוד יותר, כי בעצם בארגונים שהם לא ארגונים טכנולוגיים או לא סטארט-אפים או ארגונים שיכולים לשלם הארגונים שארץ נהדרת מייצגת אותם, בסדר? ארגונים שהביזנס שלהם הוא לא טכנולוגיה והביזנס שלהם הוא בעצם לא סייבר, אז מגיעים אנשים שאני לפחות גייסתי אנשים שזיהיתי שיש להם פוטנציאל, ואז מגדלים אותם, וזה לפתח בן אדם לתחום הזה, זה בעיניי ממש זכות, כיף.
את היום נמצאת בעולם הזה יותר בפוזיציה של לעזור לסטארט-אפים, או שאת רואה את זה עושה פעילות יותר אופרטיבית, בוא נגיד זה ככה, ולחזור לאיזשהו תפקיד סיסו איפשהו?
קודם כל, אני בשלב הזה מאוד נהנית עם העבודה עם הסטארט-אפים. כל הסטארט-אפים שאני עובדת איתם הם סטארט-אפים בתחום הסייבר, ולכל אחד מהם אני נכנסת בנישה אחרת לגמרי. חלק מהם ממש לקחת את המוצר שלהם ולבנות לו אסטרטגיה, איזשהו roadmap אסטרטגי, כי אנשים מאוד מאוד חכמים, בונים מוצר, אוקיי, ומה הלאה? אם לא תעשו הלאה, אז תוך יומיים אתם תמצאו את עצמכם מוקפים בעוד הרבה מאוד מוצרים כמו שלכם ולהם, בגלל שיש אסטרטגיה ו-roadmap להמשיך הלאה, אז אפילו יהיו טובים מכם. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה להסביר לאנשים שעובדים בסטארט-אפ, לא לכולם, אגב, יש סטארט-אפים שהם יותר מצ'ור וכבר נתקלו בארגונים. מה זה ארגון? כשאתה בא להציג מוצר, אז הם שבועים מאוד בטכנולוגיה שלהם ובהמצאה שלהם, אבל צריך להתאים את זה לצרכים, או לפחות מה שהם חושבים שזה צרכים של הארגון. צריך להבין מה זה ארגון, צריך להבין מה זה סיסו. איך להגיע לשיחה שמייצרת את הפגישה השנייה עם הסיסו. אז זה הדבר הנוסף.
את בעצם נותנת להם את מאחורי הקלעים איך לתקוף את הסיסו? נראה לי שזה ממש גרוע.
לא לתקוף, להפך, למה לתקוף? להפך, להפך. איך לגרום לסיסו באמת להבין?
איך לגרום לסיסו?
האמת היא שאני הבן אדם האחרון שיודע למכור משהו.
אני אשאל אותך שאלה כזאת, כשאת היית סיסו, כמה קשה היה למכור לך?
קשה.
מה זה אומר קשה? אם אני הייתי בתור יזם שבא למכור טכנולוגיה, לא משנה עכשיו הטכנולוגיה, בא למכור לך איזשהו פתרון, ואת בתפקיד סיסו בחברה מאוד גדולה, מאוד מבוססת פה בארץ, מה הייתי צריך לעשות בשביל שממש תביני שהמוצר שלי זה בדיוק מה שאת צריכה?
קודם כל, אני מאוד עודדתי סטארט-אפים, ואני גם גאה בזה שבתקופתי הייתי דיזיין פרטנר של כמה סטארט-אפים שעשו אחרי זה אקזיט. אני חושבת שחברות פיננסיות גדולות יכולות מאוד לקדם את הנושא הזה של סטארט-אפים בארץ, כי להתחכך עם ארגון גדול, אנטרפרייז כזה, במיוחד אם הוא מוסדי, פיננסי וכפוף לרגולציות, זה תבילת אש מצוינת שתכין אותם כמעט לכל האפשרויות אחרי זה שהם ימצאו בשוק. אז מאוד 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 עודדתי סטארט-אפים, אבל כשסטארט-אפ נכנס לארגון, הוא לא רק עובד בשביל הארגון, הארגון עובד גם בשבילו. ובגלל שמספר התקנים מצומצם, ומספר המשימות הוא ביפר יותר גדול ממה שאנחנו יכולים להכיל גם בשגרה, הייתי צריכה לברור טוב טוב באיזה סטארט-אפ אני משקיעה את הזמן של האנשים העיקרים. והרבה פעמים ראיתי סטארט-אפ שהרעיון היה רעיון מבריק. הטכנולוגיה שהם הציגו הייתה טכנולוגיה פשוט מבריקה, אבל הוא היה בשלב של maturity כל כך ראשוני, שלא יכולתי להרשות לעצמי להכניס אותם בשלב כזה אלינו. ואז הייתי מושיבה אותם בחדר ואומרת להם, אוקיי, תרשמו, עד שלא תעשו 1, 2, 3, 4, בסדר? רשימה. אני לא יכולה להכניס אתכם לפה לעבודה, בגלל ההשקעה שאני צריכה להשקיע. ובאמת, חלק מהם אגב עשו וחזרו ונכנסו.
אני חייב להגיד שבדרך כלל כשאני מדבר עם מנהלים של קרנות השקעות, או אנשים שרוצים להשקיע יותר בעולם הסטארט-אפים, הם פחות מדברים איתי על הסקופ של מה החברה עשתה בפועל, הטכנולוגי מה שנקרא, יותר מדברים איתי לצד הפרסונלי, איך האנשים, איך הם נראים להם, עד כמה יכולים לסחוב את הדבר הזה. ואני חושב שזו הפעם הראשונה שמישהו באמת מסתכל בלבל הטכנולוגי, זאת אומרת ביכולות של אותם אנשים, ולא בתכלס מי האנשים שעומדים מאחורי המיזם, שזה נכון. בהחלט מרענן.
אבל נכון, אבל אני חייבת להגיד שגם הפן האנושי הוא מאוד מאוד קריטי. אגב, אני שואלת שאלות לפי איך שעונים לי, זה גם חשוב. בסדר?
כן, אבל רונית, את לא צריכה לשים את ההשקעה שלך שם. זה בדיוק ההבדל. את עוזרת, את עובדת איתם, הם סוג של לקוחות.
אני בוודאי ששמה את ההשקעה שלי שם, משום שאני משקיעה בהם הרבה מאוד זמן. אני עושה, אגב, לא רק שלי. אם הם צריכים להתחבר למערכות בארגון, אז זה גם אנשי הפיתוח והתשתיות. אני לא משקיעה רק את הזמן שלי. כשאני מחליטה להכניס סטארט-אפ לחברה, אז ההשקעה שלי בהם היא מאוד מאוד גדולה.
אז בוא נחזור רגע לשאלה הראשונה שהתחלנו איתה. אם אני בעל סטארט-אפ בא אלייך כסיסוית, כשהיית בכובע של הסיסו, ואני רוצה להוכיח שהטכנולוגיה שלי טכנולוגיה הכי טובה בעולם, זה כל מה שהיא צריכה בעולם, אני חולם על הטכנולוגיה הזאת כבר איזה פחות איזה חצי שנה, שנה, עובד בה, מרים אותה, ועכשיו אני מגיע אלייך, מה יגרום לך לקחת דווקא את הטכנולוגיה שלי?
תראה, קודם כל, הטכנולוגיה שלך צריכה בעיניי להיות טכנולוגיה שהיא אטרקטיבית, בסדר? לא... היו גם סטארט-אפים שבאו והציגו לי דשבורד, שמאחורי הדשבורד, אני לא, מצגות ודשבורדים זה לא אצלי. אבל אם אתה רוצה טיפ, נניח לסטארט-אפים מה לעשות, אז קודם כל תלמדו לאן אתם מגיעים. תלמדו לאן אתם מגיעים, תכירו את החברה שאתם מגיעים אליה. תכירו את הבן אדם, תלמדו על הבן אדם שאתם הולכים לדבר איתו כמה שיותר. תכירו את השוק. כשאני שואלת אותם, מי המתחרים שלכם? אז אל תגידו לי, אין לנו מתחרים. זה כמעט לא קיים. התשובה הזו היא כמעט לא רלוונטית לשום פיתוח. תגידו, מה יש בשוק? איפה אתם חושבים שהערך המוסף שלכם? בסדר? אבל עם כל התשובות האלה, שגם תהיה קצת ענווה. לבוא ולהגיד, שלי הכי טוב, הכי חזק, הכי זה...
אני חושב שהבעיה הכי גדולה היא פה, שזה באמת מה שהם מרגישים וחושבים. וזה קשה למחוק מבן אדם ברגע שהוא חושב מחשבה כזאת את הדבר הזה. אני אומר את זה כי אני ראיתי כמה סטארט-אפים גם בחיי, והם באמת חיים במצב הזה שהם עשו משהו ראשוני, עשו משהו מיוחד, משהו שאין לו מתחרים. זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, זה משנה העובדה כרגע, זה מה שהם חושבים, זה הכל.
ברור, זה ברור שכשסטארט-אפ בא ומציג את עצמו, אז מנקודת המבט שלו הוא מביא טכנולוגיה שאף אחד עד היום לא ימציא, בסדר? כשאני שואלת מי המתחרים שלכם, אני מצפה שיגידו שיש כמה סטארט-אפים שעושים א' ב' ג', אבל לא עושים את הדלת, ושהביאו באמת את הערך המוסף שלהם בהשוואה למה שיש היום בשוק. השליטה במה שיש היום בשוק, לדעתי, זה אחד הפרמטרים שהם הכי חשובים בלבחון סטארט-אפ. סטארט-אפ שלא בוחן את עצמו תמיד, מה קורה, איזה סטארט-אפים אחרים התפתחו, לאיזה כיוונים מתפתחים, אני עדיין במובילות, אני לא במובילות, בסדר? היו הרבה סטארט-אפים שבאו ואמרו לי, יש עוד סטארט-אפים שעושים כמונו, אבל אנחנו בשלב הרבה יותר מתקדם מכולם, ויקח להם זמן להגיע לשלב שבו אנחנו נמצאים. זה הכי הוגן שיש. זה בסדר.
אם אנחנו נותנים לך רגע במה, לחשוב, הרי התוכניות שלנו הן לא תוכניות חדשותיות, זאת אומרת, הן לא משהו שקבוע עכשיו בזמן, אלא משהו שאפשר לשמוע אותו גם עוד שנה ושנתיים ושלוש, שאני חושב שזה איזשהו נדבך מאוד מעניין. אם היום את יכולה לתת לנו שמות של שני סטארט-אפים שאת עובדת איתם, שאת חושבת שעוד שלוש שנים שמישהו ישמע את הפרק הזה, הוא יבוא להגיד, אני מכיר את החברה הזאת.
כן, את חושבת? לעשות להם פרסום?
את מוזמנת בשמחה, אנחנו הפוך רוצים לעודד ולעזור לכולם.
אוקיי, אז שני סטארט-אפים, אז סטארט-אפ אחד, השם של החברה הוא Tracker Detect. הסטארט-אפ הזה עובד על נישה שהיא כמעט היום לא מטופלת, וזה Application Detection. הם המציאו אלגוריתם מתמטי שבודק אנומליות של התנהגות משתמש, שהייחודיות שלה היא במספר הקטן של ה-False Positive.
יאללה, והבא בתור?
הבא בתור זו חברת SpectreX, שעושה משהו שלדעתי הולך לעשות מהפכה עולמית, כי הם עוקבים אחרי הדאטה. אתה שולח דאטה למישהו, הם חותמים את הדאטה, אתה מודיע למי שאתה שולח לו שהדאטה זה חתום, כי זה הדאטה שלך, ומאותו רגע, ועד סוף ימי חייו של הדאטה, או עד שאתה מחליט להפסיק, אתה תמיד תדע איפה הוא. מי מחזיק בדאטה שלך?
נשמע מאוד מעניין. דנית, אני חושב שהגענו לשלב של שלב השאלה הזה.
שלב השאלה הזה. אנחנו נשאל אותך שאלות, ותעני לנו תשובות קצרות, מילה, שתיים, עד משפט, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה.
אני חייב להגיד שזה נשמע לי שהולך להיות ממש מעניין הסיפור הזה.
עוד לא אמרת ממש מעניין היום.
שלא התכוננתי.
הכי מעניין כשאת לא מתכוננת, ורותם, כבר השלמנו את מכסת הממש מיוחד וממש מעניין שלנו לפרק.
וגם מגניבים.
מגניב.
מה האתגר הכי משמעותי במקצוע?
להבחין בין עיקר לטפל.
אם היית יכולה להמליץ לאחרים שרוצים להפוך לסיסו, מה בעינייך הדבר הכי משמעותי שסיסו חייב לדעת?
לנהל סיכונים. מאסטר בניהול סיכונים.
וסיסו שאין לו כסף, על מה המינימום של המינימום שהוא צריך להוציא עליו כסף?
כדורי הרגעה בא לי להגיד, אבל...
נגעת לסת, אני אוהבת את התשובה.
אבל רק לא הסמכות, בחיית. אני לא נגד, באמת, אני חושבת שזה חשוב, בסדר? אבל זה לא מה שיקדם אותו בתפקיד.
אז סקר סיכונים או פיטי?
פיטי.
וסיסו טוב, הוא סיסו שהוא יותר מנהל או סיסו שהוא יותר טכני?
מנהל טכני.
אוקיי, בצד. או זה.
אני חושבת שהפן הטכנולוגי בתפקיד הוא מאוד חשוב. מאוד. אני חושבת שזה ידע שחשוב.
ועכשיו לשאלה שעשית אליה בילדאפ, איזו הסמכה בעינייך הכי חשובה לסיסו?
אם כבר הייתי עושה הסמכה, הייתי עושה הסמכה בניהול סיכונים. סליחה שאני חוזרת על זה, בסדר? זה חלק מהעיקר ותפל, כי אם אתה לא מנהל סיכון נכון, אתה לא תדע במה להשקיע, ואתה יכול להשקיע רק במשהו כמו 20-30% מהסיכונים שלך.
איך נביא עוד נשים לתחום?
שאלה מדהימה. אני מוכנה לעשות הכל כדי לקדם נשים. אני ראיינתי את כל הנשים הפוטנציאליות שיכולתי להשיג, משום מה התחום הזה חסר בנשים שלא יודעת, אני לא מצליחה להבין את זה, אבל אני מוכנה להשתתף בכל קבוצה, פורום, לא משנה מה, שמקדם נשים בתחום הזה. רגע, תשאלו אותי למה.
למה?
כי אני חושבת שבאמת אני לא בן אדם לא בקטע מגדרי.
כבר שברת
ולא...
את הפורמט, אז תשובה קצרה.
כן, עכשיו כל הגברים יחסו, יעלבו, לא יודעת, לא משנה. אני חושבת שאישה, איפשהו ב-DNA שלה, יש לו שתי תכונות שהן תכונות, אגב, יש גם גברים כאלה, בסדר? אבל אצל נשים זה, אני חושבת שזה מאוד מובנה. שתי תכונות שהן מאוד מאוד חשובות. אחת זה המולטיטאסקינג, כלומר, לעשות בנקודת הזמן אחת.
אני אכן לא מולטיטאסקינג שיש. אבל הרסת לנו את הפורמט.
יש יוצאות מן הכלל, אוקיי? יש יוצאות מן הכלל. אבל האפשרות לעשות כמה דברים במקביל. והדבר השני זה החשיבה קצת יותר קדימה, עוד צעד. עוד צעד אחד קדימה זה משהו שאני חושבת ש...
אני חושבת שמה שקשור לך להגיד זה חשיבה שונה.
מה?
נשים נותנות פרספקטיבה שונה לתהליכים שגברים כל הזמן רואים אותם בצורה חד ערכית, נשים רואים אותם בצורה אחרת, שזה נפלא.
או אחרת, גם מנקודת המבט שאנחנו מסתכלות עליה היא אחרת, זה נכון. זה מביא לתועלות ומביא לפעמים לחיכוכים.
רגע, אבל אני חייבת לעשות פה איזשהו איזון קטן, שאני ראיתי הרבה מאוד גברים שעם יכולות מדהימות שלא נופלות לבסדר, זה...
ברור, ברור לגמרי. מהי בעינייך נקודת החולשה הכי גדולה של המשק בישראל, של משק הסייבר?
הפער שיש בין המודעות ההולכת וגוברת לבין הצעדים המעשיים לצידה, כמו תקציבים, כמו הרחבת התחום הזה, הפעילות של התחום.
איפה נראה לך תחום הסייבר יראה עוד 5 שנים?
אני חושבת ששוק הסייבר בעוד 5 שנים מהיום יהיה תחום מוביל בכל הענף הטכנולוגי. כלומר, הוא ינהל את הענף הטכנולוגי כולו. אין ברירה.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה, רונית. וואו,
תודה רבה
תובנות.
שהשתתפת אצלנו והתארחת בתוכניתנו.
שמחתי מאוד להתארח.
כן, ותודה רבה גם לך, דנית.
ותודה לך, רותם.
על עוד פרק של...
מדברים סייבר, הצצה על מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
תודה רבה, דנית. ביי.